לפרחים עדויה, עם הר הצירי יבשות לארבע, לחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד ימנעת הרבה, וליבי יחנה, ולחי שנה, כגן של עדנת הערה, וליבי יחנה, ולחי שנה, כגן של עדנת הערה, אור ניתנו לך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טובה.
אנחנו נתחיל עם קצת חזרה. בקורס הזה יהיו הרבה חזרות כי הנושאים מורכבים. זה אולי הקורס המורכב ביותר מכל הקורסים שלמדנו. והמושגים הם חדשים והם לאו דווקא טבעיים לנו, ולוקח זמן להתרגל אליהם. אז אנחנו בכל פעם נשתדל לחזור. אנחנו בקורס 15, שזה קורס אחרון בסדרה של הקורסים של ACI, למעט קורסי החזרה. הקורסים האלה נועדו לתת סקירה של החומר שנלמד במנזרים הטיבטיים בזרם הגלוקפה, חומר שעוזר לנו ליצור השקפת עולם, שתעזור לנו לחסל את הסבל שלנו. כי אנחנו בעצם אומרים שכל הסבל שלנו בא בגלל שאנחנו לא מבינים את המציאות. אנחנו לא מבינים איך העולם שלנו מתפקד. ההנחות שלנו על סיבתיות הן שגויות. אנחנו מגיבים למה שאנחנו חושבים מן הסיבות, שהן לא הסיבות. התגובה שלנו שותלת לנו עוד פעם זרעים, שגורמים שוב לסבל לחזור אלינו. ואם נצליח לחסל את הטעות הזאת וההבנה של המציאות, הבודה אומר, לא נצטרך יותר לסבול. אז הקורסים האלה פורסים את השקפת העולם הזאת דרך הלימוד שהבודה נתן בפרקים השונים של חייו, לקהלים שונים ותחומים שונים. בהרבה צורות שונות הבודה מלמד על ריקות ועל חמלה. הספר שעליו מתבסס קורס זה, טרנגי לקשנים בו, מצטט שיר שבו הבודה אומר שכל עוד אנשים לא מבינים היטב ריקות, הם יאלצו לנדוד בסמסרה ולסבול את הסבל של סמסרה. ומה שיש לנו עכשיו הוא גן עדן עצום לעומת רוב הסמסרה. ולעומת זה אין לנו שום ביטחון שנשאר במקום הזה כשהחיים האלה יסתיימו. ואפילו בחיים האלה אנחנו יכולים לטעום הרבה סבל לצערנו. ואני אקריא את השיר בטיבטית ונתרגם אותו חופשי לעברית. Tompa Shiva kiewa mepe tsul Mishepe ni joa kiam girpa Dedak tukche mangwe tap tsul dan Rikpa gyada gini tsupar tse Tompa ze rekut Shiva ze shalva Shize kinui lenervana kan Kiewa ze atkhala Mepe ze en זאת אומרת, הדברים הם ריקים, הם כבר מצויים בנרוונה, ואין להם התחלה. נשפה, וכיוון שהם לא יודעים את זה, דרוע, היצורים, קיים גיופה, ממשיכים לסוף בגלגל. דרק טוקצ'ה. טוקצ'ה זה החמלה הקדושה, זה החמלה בליבו של הבודה. לכן הבודות שיש להם את החמלה הקדושה, מנגו את הפצולדן, מנגו זה הרבה, בהרבה אופנים, בהרבה תחבולות, בהרבה מיומנויות, באים ונותנים ריק פגיע, אלפי הסברים, אלפי טיעונים, המון הוכחות של ריקות, כדי זופר זה, זו זה שקר, כדי להוציא אותנו מן השקר. אז ביחד אפשר לתרגם באופן הבא. היצורים ממשיכים לסוף בגלגל, בשל היותם עיוורים לעובדה שכל הדברים הם בעצם ריקים, אינם מתחילים ומטבעם שרויים בשלווה. ועל כן הבודות, בחמלתם הגדולה, צריכים להעביר ריבות טיעונים ולהשתמש בתחבולות או באופנים שונים כדי להוציאם מן השקר. אז הקורסים האלה זאת מטרתה, לתת לכם את הגישות השונות, את ההוכחות השונות, את האספקטים השונים, את ההיבטים השונים. כי לוקח זמן להשקפת העולם הזו לשקוע ולהתאמה עד שנבין אותה. אתם רואים את העת, אתם מבינים את העניין של העת והכלב, אבל בין זה ובין להבין שכל דבר בחיים שלי בא ממני בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא מן הכלל. אז אם יש לכם עוד איזה בוס רע או איזה בן זוג שלא לסביות רצונכם או אויבים סביב המדינה, אם יש לכם דברים כאלה בחיים שלכם שנראים לכם שהם ככה מצד עצמם, אז עוד לא התמעתם את השקפת העולם הזו. מה הבעיה? אתם לא יכולים להיפטר מהם עד שלא תטמיעו את השקפת העולם. עד שלא תטמיעו אותה לעומק. עד שאנחנו לא לוקחים אחריות מלאה מלאה על כל אספקט ואספקט בחיים שלנו כבא מאיתנו. מה זה אחריות מלאה? זה לא רק שיש מה, מה אני אעשה, אני יצרתי כזה עולם מזופת, לא ככה. יש קרמה שהביאה לזה, יש סיבות שהביאו לזה. את הסיבות האלה אני שתלתי. אני צריכה להבין מה זה שם ששתלתי. אני לא יכולה לשנות את העבר, זה עבוד. אבל אני יכולה להפסיק לעשות את זה מרגע זה. אני יכולה להפסיק לשתול את הסיבות האלה. כי אם זה עדיין מופיע בעולמי, אני עדיין ממשיכה לעשות את זה בלי לדעת. כי ההנחה היא שאף אחד לא רוצה לסבול. אף אחד לא רוצה לייצר עולם שסובל, או בני זוג שלא אוהבים אותנו, אף אחד לא רוצה את זה. אבל אנחנו מייצרים את זה, אנחנו עושים את זה, כי זה בא מאיתנו. אז יש שני אספקטים חשובים. אחד, זה שעד שלא נבין וניקח את כל האחריות, אנחנו נמשיך לייצר את זה שלא במשים. אם אנחנו ממשיכים לייצר את זה, אנחנו ממשיכים להגיב לזה, אנחנו ממשיכים לחשוב על זה דברים, לשפוט את זה, לא להיות מרוצים מזה, לפעול כנגד הדברים שאנחנו לא רוצים, או לנסות להשיג לעצמנו את הדברים שאנחנו עושקים בהם, בלי להבין מאיפה הדברים האלה באים. ובאופן זה אנחנו ממשיכים את הסמסרה, ממשיכים את הסבל שלנו. במקביל, התגובה שלנו מיוצרת אצלנו רגשות אחרים, נגעים רוחניים, רגשות שליליים, כעס, קנאה, איבה, גאווה, כל הדברים האלה, שהם מצידם אוכרים את דעתנו. זה השם שלהם, רגשות אחרים. הם לא נותנים לנו לחיות, הם ממררים את חיינו. ומאיפה באו הרגשות השליליים האלה אלינו? אלה שממררים את חיינו לא נותנים לנו לחיות? הם באו מזה שאנחנו מגיבים למציאות כי אנחנו לא מבינים אותה. אנחנו לא מבינים איך אנחנו עשינו אותה. אז אנחנו ממשיכים לסבול בצורה כזאת, גם מהמציאות שממשיכה להצליף בנו, גם מהתגובה שלנו והנגעים הרוחניים שהיא מביאה, שהורגים אותנו מבפנים, ואנחנו כל הזמן סובלים. כל הזמן סובלים עד שנבין. אז עכשיו, מצד אחד, הקורסים באים ומלמדים אותנו את כל הידע המדהים הזה, המציל נפשות הזה. ודורות על גבי דורות של מורים יקדישו את כל חייהם כדי שהידע יעבור בצורה נקייה וטהורה ויגיע לידינו, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בו. והם ישנם כי יש לנו קרמה. מבחינה זאת מדהימה שאנחנו חיים בעולם שהשושלות האלה קיימות והן תאורות והן לא שבורות, ואתם יכולים לקבל את הידע הזה בשפתכם אפילו, במקומכם אפילו. אז זה מזל נדיר נדיר. אבל זה דורש הרבה לימוד. הדלאי לאמה אומר ללמוד, 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 ללמוד. כי מנסים לקפוץ שלבים, מנסים ללכת לטנטרות ולעשות את המדיטציות. בלי הלימוד זה לא יכול לעבוד. בינתיים בזבזתם זמן לתרגול שלא עובד בשבילכם, כי אין לכם הכנה מספיקה. אנחנו מדברים על שלוש חוכמות. החוכמה של שמיעה, החוכמה של הרהור, והחוכמה של מדיטציה. שלוש רמות של חוכמה. הרמה הראשונה של חוכמה, או של הבנה, או של תובנה, באה כתוצאה מלימוד. מזה ששמעתם, מזה שקראתם, זו הרמה הראשונה, להתוודע על הידע. צריך לבוא לשיעורים, לפנות את הזמן לזה. אם אתם חושבים שיהיה לכם זמן בעתיד, אחרי שתגמרו את כל העניינים בבית ובעסק, את כל הנסיעות ואת כל הטיולים לחוץ לארץ, ואז תבואו ללמוד, זה יברח מכם. הקרמה של להעדיף דברים אחרים על דרמה, היא שאחר כך הדרמה הולכת ומתרחקת. כי טבעה של הקרמה הוא שהיא מתעצמת. אז קודם כל לבוא לשיעורים, לפנות את הזמן, לעשות את זה חשוב, לשים את זה בעדיפות ראשונה, לעשות את השיעורים ואת המדיטציות, זה לא יעבוד אחרת. זה א'. זה טוב, זה לא מספיק עמוק. כשמישהו דורך על הרגל, זה לא יספיק כדי לא להגיב בצורה שלילית. זה קורה יותר מדי מהר. אז האינסטינקט קופץ ואתם בועטים ומחזירים בחזרה מישהו אחר שידרוך עליכם. אז זה לא מספיק מופנם. אז צריך גם לשבת ולעשות את מה שאנחנו קוראים צ'גונג, שאלה הן מדיטציות אנליטיות על הדברים שאנחנו לומדים. שיעורי הבית שלכם מלאים בצ'גונגים כאלה, מלאים במדיטציות אנליטיות שאתם צריכים לשבת ולעשות. אם אתם לא עושים אותם, אתם לא ממש עושים את הקורסים האלה. אתם לא יכולים להפנים את החומר, אתם לא יכולים להגיע למקום הזה שבו אתם יכולים להשתחרר ולעשות את התוכנית. זאת התוכנית. צריך לעשות את השיעורים. המדיטציות השונות זה להרהר בדברים שאנחנו נלמדים. זאת החוכמה של הרהור. ורק הרבה יותר מאוחר, אחרי שכל זה כבר הוטמע מספיק, אז אתם הולכים ועושים מדיטציות קיבוע, כדי להשיג את החוכמה של מדיטציה. אם אתם מתקבעים על אובייקט שאתם לא מבינים אותו, ואולי הוא בכלל לא נכון, לא יוצא מזה הרבה. אז מצד אחד, צריך לפתח את יכולת הקיבוע, את הריכוז המדיטטיבי. מצד שני, אתם צריכים להכיל אותו בתכנים. בדרך הטיבטית אנחנו לא עושים אף פעם מדיטציה על אובייקט שהוא לא קדוש, על אובייקט שלא מוציא אותנו מסבל. והאובייקטים האלה צריכים להיות ברורים לכם וטהורים אצלכם, ובשביל זה צריך הרבה לימוד. בגלל זה הדלאי לאמה אומר, והמורים שלנו כולם אומרים, ללמוד, 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 ללמוד. אז כל זה נפלא, אבל גם זה לכשעצמו לא מספיק. כמו שחלק מכם שכבר עושים את התוכנית, יודעים. יש המון עבודה לעשות. זה לא עניין קטן לשנות את המים. ויש דברים נוספים שעוזרים לנו, ואותם אנחנו יכולים לנסח במונחים של גוף, דיבור ומחשבה. כי אנחנו צריכים לצבור המון חסד כדי שנוכל להתקדם בדרך, כדי שלא יעלו מכשולים שימנעו אותנו מלהתקדם בדרך. מכשולים של בריאות, מכשולים של פנאי, מכשולים פיננסיים. נכשלים אפילו של לשמור על העניין שלנו בדרך. כדי שאלה לא יעלו וימנעו בעדינו מלהמשיך בדרך, אנחנו צריכים לצבור המון חסד. מה הבעיה? קשה לנו לצבור המון חסד, כי יש לנו בורות. כדי שחסד יהיה ממש חזק, כדי שיפעל את פעולתו, אנחנו צריכים להיות כבר די תיאורים ואנחנו לא. אז זה מאוד קשה. אנחנו צריכים להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לצבור חסד, בגוף, בדיבור, במחשבה. זאת אומרת, להשאיר רשומים חזקים בתודעתנו בכיוון הרצוי, בהתנהגות, בדיבור ובמחשבה. מה זה נקרא בגוף? התנהגות. איך אני מתנהגת עם הזולת? כמה אני נביבה? כמה אני שומרת על חיים? כמה אני שומרת על רכוש? על התנהגות מינית נאותה? כל הדברים שכתובים בנדרים. יש עוד דברים, כמו למשל עקידות. למה העקידות הן חשובות? הפסל לא אכפת לו מעקידות, תאמינו לי, גם לתמונות לא אכפת מעקידות. עקידות מהוות דרך להשתמש בגוף כדי לרשום בתודעתנו רישום שאומר, זה חשוב. הדברים שהתמונות והפסלים האלה מייצגים, זה יכול להוציא אותך מסבל. זה כל כך קשה לנו לשתול את הרשומים האלה. זה טרגי עד כמה שזה קשה. אז אנחנו צריכים לקפוץ על כל הזדמנות שאנחנו יכולים לעשות משהו כדי לשתול רשום כזה בתודעתנו. אל תחכו לשיעור. תכינו לכם בבית שולחן מנחה, ושימו עליו משהו שהוא מקודש לכם, משהו שמסמל עבורכם את הדרך ואת מטרותיה הנשגבות. ואל תקודו לדבר הזה, אלא למה שהוא מסמל, שהוא אצלכם, שהוא פנימי. לזה אתם קדים. לזה אני נותנת את כל הכבוד. לזה אני מוכנה להקדיש את חיי. בפני זה אני מוכנה להרכין את ראשי, כי זה יותר גדול ממי שאני חושבת שאני. כי מי שאני חושבת שאני רק יודעת להזדקן ולמות. זאת לא חוכמה גדולה כל כך. כל הדוקטורטים ילכו לקבר יחד איתי. לא חוכמה כל כך גדולה. לצאת מסבל ולהראות לאחרים את הדרך, חוכמה קצת יותר גדולה. זה לא בא בקלות. אז אני צריכה לגייס כל אמצעי. אז למשל עקידות, למשל התפילות בדיבור, למשל לשמור על הנדרים של דיבור כמובן. תחברו לעצמכם מנגינות, תשאירו את התפילות, תעשו אותם משהו שנעים לכם לעשותו, שהוא מדבר אליכם, שבא לכם לעשות אותו. תשאירו אותם, תתחברו לתכנים שלהם. הן קדושות. הן באו מישויות קדושות שבאו להראות לנו את הדרך. ככה זה דיבור. אז הספר שלנו, טרנגלק שנים פה, מוקדש לשאלה המאוד חשובה והמאוד עדינה, איך לפרש דברים של מורים גדולים, במיוחד אם נראה שיש סתירה. כי אחרת באה הקאט הזאת ואומרת זה מה שהמורה אמר, ואלה מוכנים להרוג את אלה, ולא נשאר זכר מהמורשת של אותו מורה גדול שהביא אותה. זה מה שכל כך גדול אצל ג'צון קאפה, שמכיר בחשיבות של זה, ונתן לנו כלים להתמודד עם השאלות האלה, ובכלל פתח את האפשרות שיש דברים שאנחנו צריכים לפרש, שאי אפשר לקחת אותם כלשונם. אם תיקחו כלשונם, הרוג את אביך ואת אמך, זה יהיה אסון. זה לא מה שהבודה התכוון גם. אז צריך בקיצור להכניס חוכמה לעניין. אמרנו שאסכולת רק תודעה תוכננה על ידי הבודה לאנשים שעוד לא היו מוכנים לפרסנגיקה מדיאמיקה בגלל הטוטליות של התפיסה של המדיאמיקה פרסנגיקה. מצד אחד, זו הדרך היחידה שמאפשרת להשתחרר מסבל לגמרי ולהגיע להערה. מצד שני, היא קשה לנו נפשית. קשה לנו לקחת אחריות מלאה לגמרי על כל מה שקורה בחיים שלנו. להבין ולהודות ולקבל שזה הכל בא מאיתנו. אבל בלי ההכרה הזאת והאחריות הזאת, אנחנו לא נוכל להתמיר את זה, וזה ימשיך לבוא ולהצליף בנו עד שניקח אחריות מלאה. ניקח אחריות מלאה שזה בא ממני, ועכשיו תפקידי להבין איך זה בא ממני, כדי שאני אפסיק לייצר את זה סוף סוף. הלימוד של אסכולת רק תודעה כאמור, הוא בא לעזור לנו לברר דעות שגויות שאולי אנחנו מחזיקים בהן. היא מאוד קרובה לדבר עצמו, לדבר האמיתי, וזה מה שעושה אותה כל כך מעניינת. הבודיסטאטווה המפורסם שלנו בא ושואל את השאלה, את הבודה, בבקשה תסביר. ואז כל אסכולת רק תודעה נולדה כתוצאה מההסבר הזה. אז אסכולת רק תודעה והטקסט הזה, הם קיבלו את השם סיבוב הדרמה של ההבחנות הדקות. נרשום את השאלה של הבודיסטאטווה. אמרו, נוו?
נוו.
ני?
ני.
גאוני מה? אני פה שמה סימן שאלה, אצל הטיבטים אין סימן שאלה. אז גאוני פירושו טבע עצמי, מה זה מילת שלילה, אין טבע עצמי. אז השאלה, מה זאת אומרת שלשום דבר אין טבע עצמי? זאת השאלה של הבודיסטווה הזה שקשה לו עם הסיבוב השני של הדרמה. ואם ננסה להתחבר לתסכול של אותו בודיסטווה שהביא אותו לקום ולשאול את הבודה שאלה, הוא מתוסכל. אתם יכולים לדמיין אותו עומד ומחזיק את העת בעקבות הבודה, הוא אומר, למה אתה מתכוון שאין לו טבע עצמי משלו? אני רואה פה עת, למה אתה מתכוון? אז האם אין לעת את הטבע שלי עוד עת? האם יש לו אותו טבע כמו למחברת? לא. לזה יש טבע של מחברת, לזה יש טבע של עת. זה יש שטות להגיד שאין לו טבע של עת, אחרת איך אני אדע עם מה לכתוב? אני אנסה לכתוב עם המחברת. עכשיו אסור לנו להגיד מדיומי כאן, נכון? אנחנו עכשיו רק תודעה. אז אנחנו עכשיו נלמד ריקות, אבל על פי דרכה של רק תודעה. אז הנה איך לורד בודה מתחיל לענות לו. הוא אומר לו, אתה צודק? זה באמת מבלבל. כשאני דיברתי בסיבוב השני של הדרמה על זה שלשום דבר אין נו אני, שלכל הדברים יש נו אני מה, זאת אומרת אין להם טבע עצמי, כשאמרתי את זה, אני התכוונתי את זה כדרש, זה לא היה פשט. צריך להבין מה שהתכוונתי, לא התכוונתי פשוטו כמשמעו. אתם זוכרים? אנחנו עכשיו רק תודעה, אנחנו לא יודעים עוד פרסנגיקה מדיימיקה, והנה הבודה מסביר לנו. לא התכוונתי שלשום דבר אין טבע עצמי משלו, אני לא הייתי אומר דבר כזה. זה רדיקלי מדי, זה לא נכון. זה הבודה אומר. בוודאי הוא אומר שהעת קיים, אתם יכולים לראות שהעת מתפקד. הוא קצת מרגיע את הבודיסטווה והמסכן שלנו. למה הוא עושה את זה? אנחנו עומדים עכשיו לקבל תשובה מפורטת מאוד, ואנחנו יודעים כבר שהתשובה הזאת לא תהיה נכונה. אבל זה כל מה שאותו בודיסטווה יכול עכשיו להכיל. אין לו מקום ליותר. אז הבודה נותן לו את ההסבר הזה. וזה מאוד יפה. לזה קראנו טפקה, לזה קראנו התבונה של המורה. חשוב לעשות את זה, כי אם הבודיסטווה יהיה מתוסכל מדי, הוא יגיד, המורה הזה הוא קיצוני, אני הולך מפה. ואז מה יצא? אז הוא הפסיד דרך. הוא הפסיד דרך להגיע להערה. הבודה רוצה לשמור אותו בתמונה, שהוא ימשיך לבוא, וימשיך לחקור, וימשיך להתעניין. ואז הוא נותן לו תשובה שבשבילו מתאימה. ואתם רואים מורים גדולים עושים את זה כל הזמן. מאוד יפה. חלקכם כבר מורים ואחרים תהיו מורים. ואולי תתקלו במצבים האלה, שאתם נתקלים בתלמיד שיש לו קושי, וזה בדרך כלל קושי פסיכולוגי, קושי נפשי. שיש אחיזה או שהאמונות מן העבר עדיין מאוד מנהלות אותם, ואתם לא רוצים להפסיד אותם כבר בתחילת הדרך. תנו להם זמן. זה לוקח זמן לעבור את התהליך הנפשי של שחרור האחיזה הזאת. אז לפעמים צריך לתת להם גרסה פשוטה יותר, ולפעמים אפילו במחיר שהיא לא נכונה לגמרי. אם אתם עושים את זה במודע, אם אתם מבינים שאתם נותנים תשובה חלקית, ואולי לא לגמרי נכונה, מתוך מטרה שהם יישארו בסופו של דבר תביאו אותם אל הדרך הנכונה, אז זה יהיה דבר נכון לעשותו. הדלאי למה עושה את זה הרבה? הייתי פעם במפגש ששאלו אותו על הפלות, ובבודיזם הפלה זה הריגה לכל דבר עם כל הקרמה של הריגה ועם כל הסבל שזו תביא בעתיד. אבל הוא לא רצה לייאש את הקהל מלכתחילה, קהל שאף פעם לא שמע דרמה ולא מכיר קרמה וזרעים וכך הלאה. הוא ענה תשובה מאוד דיפלומטית ומאוד מרגיעה, שיכולה אפילו הייתה להתפרש כאילו שהוא לא שולל הפלה. הוא אומר את זה בצורה דיפלומטית וזה היה מאוד יפה. אז אותו אדם ימשיך להתעניין, והוא ימשיך לבוא לאירועים של הדלאי לאמה, והוא אולי יחפש מורים אחרים, ובסופו של דבר יבין את הסבל הנורא שבא בעקבות הריגה של אדם. ראיתי אותו מרחיק לכת אפילו עד כדי הכחשת הנכונות של כתבים בודיסטיים מסוימים שאני יודעת שהוא לא חושב ככה. כי בהזדמנויות אחרות הוא יגיד דבר אחר לגמרי עם קהל שונה. אבל זה מה שמתאים לקהל כדי לשמור אותו, כי אחרת הקהל הזה יחשוב, האדם הזה קיצוני, ויצטטו אותו אחר כך בעיתונים בצורה שלילית, ואז הוא לא עושה שירות לאף אחד. לא לתדמית שלו, לא ליכולת שלו להמשיך לעזור לאנשים, וגם לא לאותו אדם. אז מאוד חשוב למצוא את התבונה הזו, ולעשות את זה מתוך ידע. מילת המפתח פה זה טפקה, זאת אומרת, עם מיומנות. לא סתם לזרוק דברים לא נכונים ויותר מדי מפושטים, אלא לעשות את זה מתוך הבנה שמה שאתם עושים זה שאתם שומרים את התלמיד בתמונה ואתם לאט לאט מביאים אותו לאן שצריך. אז דיברנו כבר שצריך מאוד להיזהר לא לשפוט מורים שאנחנו שומעים או רואים אותם עושים דברים שהם אולי חלקיים או לא לגמרי מקובלים עלינו, כי אנחנו לא יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. אנחנו לא יודעים מי הם, וכשמגיע הזמן להיכנס לפולמוס עם אדם כזה, אם פיתחנו את היכולת של פולמוס, זה מתאים לעשות את זה, כדי לעזור להם ולתלמידים אולי לברר את האמת, אבל הכל עם לב פתוח ובלי שפיטה, ולא לקלקל. אפשר בהחלט לקום ולהגיד, המסר הזה לא נראה לי, והנה הסיבות שלי. ולנמק, לא להשמיץ, לא לפסול, אלא הנה הסיבות שלי. ולבוא עם נימוקים לוגיים יפים. ואז או שתצליחו או שלא. אבל עד שאתם לא יכולים לקרוא את ליבם ואת התודעה שלהם, לא לשפוט. וזה חל לא רק על זרמים אחרים בבודיזם, אלא גם על דתות אחרות, אותו דבר. אם ניכנס לפולמוס, זה רק אם יש לכם את היכולת להוביל אותו יפה לאן שאתם רוצים, ואם אתם מרגישים שזה יביא תועלת לאנשים. רק כדי להפגין את יכולת הפולמוס שלכם, זאת לא סיבה טובה להיכנס לפולמוס. אז עכשיו בתשובה שלו, הבודה הולך להרגיע את הבודיסטטווה, והוא עושה מה שנקרא הבחנות דקות. הוא הולך ומונה שלושה דברים, ועכשיו אנחנו נמנה אותם. ואלה הם המונחים הבסיסיים של אסכולת רק תודעה, שצריך קצת זמן להתרגל אליהם. ואחרי זה זה כבר יהיה הרבה יותר פשוט. צריך עכשיו להתרגל. אז תיקחו קצת נשימה, אנחנו ניתן רשימה של דברים, נסביר אותם, ואחרי זה נעבוד איתם, וזה כבר יהיה יותר פשוט. אז הבודה עכשיו עושה הבחנות בנושא של טבע עצמי, והוא עושה חלוקה מסוימת של הדברים בעולמנו. אנחנו נקרא לדברים שהוא מונה מאפיינים. למה מאפיינים? מכיוון שבעצם שלושת הדברים שהוא מונה מאפיינים כל דבר שתיקחו. אנחנו נחזור לזה בהמשך. אז הבודה עכשיו נותן רשימה של שלושה מאפיינים, ואלה מהווים את הבסיס לאסכולת רק תודעה. כי הבודיסטטווה אומר, מה אמרת שלהכל אין טבע עצמי בסיבוב השני של גלגל הדרמה? והבודה אומר, לא להיבהל, עכשיו אני אפרט שלושה דברים שיעזרו לך לעשות את ההבחנות. ועכשיו אנחנו עוברים להבחנות. והדבר הראשון, חזרו אחריי, סני, נו אני, מפה. אתם זוכרים, נו אני מפה זו הייתה השאלה של הבודיסטווה. מה, לשום דבר עם טבע עצמי? אז הבודה אומר, לא, 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 נבדוק, בואו נבדוק. קודם כל, יש דברים שהם צני נוואני מפה. נוואני מפה, זאת אומרת, היעדר טבע עצמי. צני זה הגדרה. אז הוא אומר, יש דברים שאין להם טבע עצמי על פי הגדרה, או בעברית יותר טובה, אין להם טבע עצמי שמגדיר אותם. אהה, זאת אומרת שלעומתם יש דברים שיש להם טבע עצמי שמגדיר אותם. אז כל הדרק תודעה מרשה לדברים מסוימים שיהיה להם טבע עצמי שמגדיר אותם. ולדוגמה הם אומרים אש. למשל, לאש יש טבע עצמי להיות חמה ושורפת. יש לה את הטבע העצמי שלה. לפלדה יש טבע עצמי של להיות קשה וקרה. יש דברים שיש להם איזשהו טבע. אבל יש דברים שאין להם טבע עצמי מעצם הגדרתם. אין להם טבע עצמי שמגדיר אותם. כשאומרים לפי הגדרה, זה לא כל כך ברור בעברית. מה זה נקרא אין להם טבע עצמי לפי הגדרה? גם באנגלית הם עושים את אותו דבר, הם אומרים by definition וזה נשאר לא ברור. כי כשאנחנו חושבים הגדרה, זה אולי כמו במילון, אנחנו רוצים להגדיר מילה, אנחנו פותחים מילון, מה ההגדרה של המילה? ומסתבר שיש ביאור גדול על הסוטרה שלנו. חכם סיני בשם ונסק כתב ביאור גדול על הביאור הזה, והביאור עצמו הוא מאוד טוב, אבל בכל הביאור שלו הוא מתייחס להגדרה במובן הזה של הגדרה במילון. וג'צון קאפה בכתב המנהים שלו מתווכח איתו קשות, אז אנחנו לא ניפול לטעות הזאת. על פי הגדרה מתכוונים, על פי טבעו של אותו דבר. כמו למשל האש, מה שמגדיר אותה זה שהיא חמה והיא שורפת. זה הטבע שלה, לא הגדרה במילון. אז כשאומרים מה שמגדיר, או מדובר על טבע עצמי, מצד עצמם, או בדרכם שלהם, או מעצם טבעם, כל זה. משהו שמגדיר את הדבר הזה. אז יש דברים שיש להם מין טבע עצמי מגדיר כזה, כגון הדוגמה של האש שהיא חמה ושורפת, ויש דברים שאין להם. אז זה הסוג הראשון של דברים. דברים שאין להם טבע עצמי שמגדיר אותם. סוג אחד של היעדר טבע עצמי. והדברים האלה, שעליהם אגודה מתייחס כאן במספר אחד, יש להם שם מאוד מעניין ומאוד מפורסם באסכולת רק תודעה. הם נקראים, אמרו, קונטק. קונטק. ואני רוצה שתתרגלו לשם הזה. קון זה הכל או לגמרי, וטק זה לתייג, אז תרגום מילולי יהיה מתויג לגמרי, אבל אנחנו נתרגם המשגות. אלא שאנחנו גם נגיד קונטק, כי התרגום המשגה הוא מאוד קרוב למשמעות, אבל הוא לא מושלם. זה מונח שקשה לתרגם אותו. הרעיון כאן זה דברים שהם פרי הדמיון. דברים שאנחנו מדמיינים. אתם זוכרים, אבודה רוצה פה להסביר לבודיסטווה את המשמעות של היעדר טבע עצמי. והקבוצה הראשונה של דברים שלגביהם אסכולת רק תודעה מסכימה שהם חסרי טבע עצמי, אלה דברים שהם חסרי טבע עצמי שמגדיר אותם. ואלה הם ההמשגות, הקונטקים, היצירות המנטליות, דברים שאנחנו מדמיינים שהם בראש שלנו. אתם יכולים להגיד יפה בעברית שזה בראש שלנו. וזה אולי התרגום של קונטק, שהם בראש שלנו. ישנם שני סוגים של המשגות. הסוג הראשון הם דברים שאנחנו ממשיגים, אשר לא באמת קיימים. לדוגמה, חשבו רגע על פרח שצומח באוויר. בלי קרקע, בלי שורשים, צומח פה באוויר. אתם יכולים לדמיין כזה דבר?
כן.
אבל האם יש כזה דבר? לא, אבל אפשר לדמיין כזה דבר. הוא צומח באוויר, תלוש לגמרי, זו דוגמה אחת. זה קונטק שקשור לאובייקט שבעצם לא קיים. דוגמה אחרת שהטיבטים נותנים כאן זה הקרניים של השפן. אובייקט שבעצם לא קיים, אבל אנחנו יכולים לדמיין אותו. ואין לו טבע עצמי שמגדיר אותו, כי הוא אפילו לא ממש קיים. הסוג השני של קונטקים הם דברים שאנחנו ממשיגים שכן קיימים. זהו קונטק שקשור לדברים שקיימים בחוויה הרגילה שלנו. ופה הדוגמה שהטיבטים נותנים זה של ילד שנולד במשפחה. הילד נולד, אבא ואמא עושים חושבים, לוקח לי כמה ימים עד שהם מחליטים איך יקראו לו ואיך קוראים לו. הוא ילד טיבטי כמובן, אז קוראים לו טאשי. עוברים יומיים, נותנים לו את השם טאשי, ומאז אותו יום קוראים לו טאשי. וכשהם חושבים על התינוק שצורח במיטה, מי זה? זה טאשי. מי צורח? טאשי צורח. הסטאשי אכן קיים, אבל הקונטקט זה השם שלו. אנחנו מכנים בשם טאשי אוסף של צורות וצבעים וצרחות ודציבלים, כל זה אנחנו מכנים בשם טאשי. אז שני סוגים של קונטקט. אחד, המשגה או קונטקט או תווית או שם ששייכים לאובייקט שבעצם לא ממש קיים, כמו הפרח שצומח באוויר. והשני, זה כמו השם שאנחנו נותנים לילד, למשל. במקרה של הילד, מתארים את הקונטקט, כאילו, הנה הילד פה, בצד אחד, הנה ההורים פה, בצד השני, ומרגע שנתנו לו את השם, עכשיו, כשהם חושבים על הילד, והם אומרים, הנה טאשי, אז הקונטקט טאשי כאילו נמצא בין ההורים והילד. כאילו עכשיו, מרגע שנתנו לו את השם וקצת התרגלו אליו, מעכשיו הם הסתכלו על הילד דרך הקונטקט, דרך השם. וזה מה שכולנו עשינו, אם היו לכם ילדים, עשיתם את זה גם, נכון? יום אחד נתת להם שם, ומאז התרגלתם, או, מי בא לבקר? סיבי בא לבקר. אז אפשר להגיד שהקונטקט הזה, זה המשגה שאנחנו עושים בראש שלנו. מין מבנה שאנחנו יוצרים, מבנה מנטלי, תבנית. אז המבנים האלה, או המשגות האלה, או הקונטקים האלה, אנחנו מייצרים אותם באופן מנטלי על ידי מתן שמות לדברים, או על ידי האופן שבו אנחנו חושבים על דברים, אבל כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו בעצם ממציאים בראש שלנו. הם בראש שלנו. אז אסכולת רק תודעה אומרת, לאלה שהם פרי הדמיון שלנו, היצירה המנטלית שלנו, לאלה אין טבע עצמי שמגדיר אותה. הם צנינג או אני מפה. אין להם טבע עצמי שמגדיר אותם כי הם פרי הדמיון שלנו. הם לא ממש שמה, הם בדותה. זאת הקבוצה הראשונה של דברים שהם לדברי לורד בודה נעדרי טבע עצמי. איזה היעדר טבע עצמי יש להם? היעדר טבע עצמי על פי הגדרה. הסוג השני של דברים, שגם שם אין טבע עצמי, אלה נקראים, אמרו, קיווה, נווני מפה. קיווה, נווני מפה. אז נווני מפה חוזר, זה היעדר טבע עצמי. קיווה, יש לו את המשמעויות של להתחיל, להיווצר, לגדול. אז זהו היעדר טבע עצמי של גדילה. אז אם קודם זה היה היעדר טבע עצמי שמגדיר, עכשיו זה היעדר טבע עצמי של גדילה. ולדברים האלה יש שם, זה אמרו שנוואנג. שנוואנג. שנוואנג זה הדברים שאין להם טבע עצמי של גדילה. למה הכוונה? פה במחלקה השנייה של דברים, הבודה מדבר על דברים שגדלים. כל דבר שגדל, או כל דבר שעובר שינוי, או במילים אחרות, כל הדברים המשתנים. מחלקה מאוד גדולה, כמעט הכל. לא כוללת למשל את טאשי. את השם טאשי היא לא כוללת, או כל שם אחר. תכף ניכנס לזה. אבל חוץ מזה, כל הדברים כמעט בחיים שלנו הם דברים שמשתנים. למה הם משתנים? כי הם באים מסיבות. אנחנו אומרים שלהיות משהו משתנה, או להיות דבר שנוצר, או להיות דבר שנגרם, או להיות דבר שבא מסיבות, או להיות דבר שמתפקד, או להיות דבר שמייצר משהו. כל אלה מילים נרדפות. בבודיזם כל אלה מילים נרדפות. אז כל הדברים המשתנים שהם גדלים, דברים שמתפתחים בזמן, שעוברים איזה תהליך של התפתחות ודעיכה וכך הלאה, שעוברים שינוי בזמן. לדברים האלה, אומר הבודה, אין טבע עצמי של גדילה. וזה הבודה אומר. למה? בגלל שהם שן וואנג. שן זה אחר ווואנג, המשמעות פה היא שליטה. זאת אומרת, הם בשליטת דברים אחרים, או הם מותנים. הם באים מסיבות. אנחנו בעברית נקרא להם דברים מותנים, דברים שתלויים בדברים אחרים. כל דבר שעובר שינוי, יש לו סיבות, והוא תלוי בסיבות שלו. הוא תוצאה של סיבות. מה זה נקרא להיות תוצאה של סיבות? זה אנרגיה שעוברת כל הזמן טרנסמוטציה. זה כמו הזרע שהופך לנבט, שהופך לעץ, שנותן פרי. עכשיו יש שוב זרעים. ברגע שהזרע מצמיח נבט, בשלב מסוים הזרע נעלם, והאנרגיה שלו עברה לנבט. והנבט יחד עם המים והשמש וככה הופך לעץ. אז זה מתאר את התהליך של השתנות של אנרגיה, של טרנספורמציה של אנרגיה מצורה לצורה. אלה דברים שגדלים. ככה תמיד הסיבה מייצרת תוצאה, ומעצם זה שהיא יצרה תוצאה, היא עצמה התגלתה. האנרגיה שלה עברה אל התוצאה. והתהליך ממשיך וממשיך עד אינסוף. אז זה התהליך של דברים שמשתנים. דברים שמשתנים, הם לא יכולים לעמוד בזכות עצמם. הם לא קיימים מצד עצמם. הם תלויים בסיבות שלהם. הם צריכים את הסיבות שלהם כדי להיות שם. כי הם תוצאה של סיבות. הם נגרמים. הם בשליטת האחר. זה הפירוש המילולי של שן וואי. הם בשליטת דברים אחרים במובן זה שהם תלויים בדברים אחרים. הם לא עומדים מצד עצמם. בלי הביצה לא יהיה אפוח. אז האפוח לא עומד מצד עצמו. הוא נשלט על ידי הביצה. הביצה מצידה נשלטת על ידי התרנגולת, וזו נשלטת על ידי האפוח שממנו היא גדלה, וכן הלאה. אבל כל דבר כזה בשרשרת האינסופית הזאת, נשלט על ידי הסיבות שהביאו אותה או אותו. אז אלה השנואן. שנואן? דברים שהם מותנים. דברים שהם מתחילים, דברים שהם גדלים. לאלה הבודה אומר, אין טבע עצמי של גדילה. אם נסתכל בכל הדברים במחלקה השנייה הזו, כל השנוונגים, אלה דברים שאפשר להגיד שהם נשלטים על ידי האמת הראשונה של הבודה, האמת של הסבל. בטיבטית היא נקראת בקיצור דוקדן. דוקדן זה האמת של הסבל, האמת הראשונה. כל הדברים שבאמת הראשונה של הבודה, כשהבודה בא ומתאר לנו את הסבל שלנו לפרטי פרטים וברמות שונות, הוא מתאר איך הכל משתנה ואיך אנחנו מהכל נצטרך להיפרד. זאת אומרת, הדברים כל הזמן עוברים טרנסמוטציה. אנחנו לא יכולים להחזיק בכלום. למה? כי כל הדברים הם תוצאה של סיבות קרמיות. והם חייבים להשתנות. אז אם קרה לכם שבן הזוג הלך, אתם לא צריכים כל כך לייסר את עצמכם. חייב היה ללכת. הסיבות שהביאו אותו נגנו. אם תרצו, נוכל לנסח את האמת של הסבל. דוקדן, זה אומר שחצי מהדברים שקורים לנו הם לא נעימים, והחצי השני שכן נעימים, גם אותם נצטרך לאבד. זה דוקדן, זה האמת של הסבל. כמובן, יש את החלק השני, וזו הדרך להערה. היא נותנת את הצד השני, שנותן לנו את כל ההשראה ואת התמריץ לתרגל, ואנחנו מאוד זקוקים לו. האמת השלישית והרביעית נותנות הרבה תקווה ואושר. בואו נמחיש את זה לרגע עם דוגמה קטנה. בואו ניקח את האף שלי. האם הוא קונטק או שנואן? אנחנו עכשיו אסכולת רק תודעה. אנחנו רק חושבים במחשבות שלהם. האם האף שלי הוא דבר משתנה? כן, אתם מסכימים שהוא משתנה. גם אני. רואים בתמונות. אבל כשאני חושבת על האף שלי, בעצם יש לי רעיון של האף שלי. יש לי המשגה של האף שלי, או מושג של האף שלי, או תווית אף שלי. יש לי קונטק של האף שלי. ואני בעצם אף פעם לא רואה את האף שלי, לפי אסכולת רק תודעה. ואני לא מתכוונת כאן לראייה של העיניים. לפי האסכולה הזאת, אני תמיד מסתכלת על האף שלי דרך התווית הזאת. יש לי תווית אף, שזה קונטק, זה שם, זה המשגה. וכשאני חושבת, האף שלי, אני אף פעם לא ישירות בתודעה שלי יכולה לגעת באף שלי, כי האף שלי הוא פיזי והתודעה שלי לא. אני בעצם עוברת דרך המושג המנטלי, שהוא פרי דמיוני, שהוא בראש שלי, כמו שאמרנו, הקונטק. ואלה היחסים שיש לי עם האף, ועם כל דבר אחר בעולמי. עכשיו בואו אני אשאל אתכם, האם האף שלי משתנה? כן, הוא משתנה. לפעמים הוא מלא בדברים, לפעמים לא. אבל האם המושג, האם התווית שיש לי של האף שלי, האם היא דבר משתנה? הקונטק לא משתנה. עכשיו אתם יכולים להגיד, יום אחד תמותי, ואז מה עם הקונטק הזה שהוא האף של דבורה? הוא עדיין לא משתנה. הוא פשוט יחדל מלהתקיים. הוא יחדל מלהתקיים כי לא יהיה לו אל מה להתייחס, לא יהיה לו בסיס. אבל כל עוד הוא קיים, הוא לא משתנה. התווית אף היא לא יותר תווית או פחות תווית, כל עוד האף שלי קיים. כל עוד האף הפיזי קיים, התווית שאני נותנת לו נשארת תווית. הקונטק זה העובדה שאני בכלל נותנת לו תווית. המילה אף. זה הקונטק, וזה לא משתנה. זה לא יותר אף או פחות אף. בואו נחזור לטאשי. הילד טאשי נולד, גדל, התבגר, הזדקן, כל זה, הוא נשאר טאשי, נכון? מה קרה כשהוא מת? השם טאשי כבר לא מחובר יותר לאדם, כי האדם, הבסיס שלו, איננו. זה היה במקרה של הקונטק שיש לו בסיס שקיים, אתם זוכרים? היו שני קונטקים. כזה של הפרח שצומח באוויר, וכזה שיש שם ילד. אז אם הילד כבר לא קיים, אז הקונטק יוצא מכלל קיום. הוא נעלם. אבל הוא לא עובר תהליך בדרך. אין לו תהליך של צמיחה או הפחתה. כל עוד יש טאשי, הוא לא יותר טאשי או פחות טאשי. אותו דבר הריקות. אנחנו נשתמש לרגע במושג של ריקות שאנחנו מכירים מהפרסנגיקה מדיימיקה, כי עוד לא דיברנו על הריקות באסכולת רק תודעה, אבל זה יהיה מאוד דומה. לעת שאני מחזיקה יש ריקות שלפי הפרסנגיקה מדיימיקה היא היעדר קיום עצמי. אין לו קיום עצמי. כל עוד העת הזה לא נמחץ או לא התרסק או לא התעייד, כל עוד העת הזה קיים, יש לו ריקות. חייבת להיות לו ריקות. כי מה? הריקות שלו אומרת, היעדר קיום עצמי. זה כל מה שזה ריקות. לפי הפרסנגיקה מדיימיקה, זה היעדר קיום עצמי. ההיעדר הזה הוא לא יותר נהדר קיום עצמי, או פחות נהדר קיום עצמי. העת עצמו עובר שינוי. הוא יכול להיות עת עם יותר דיו, עם פחות דיו, יותר שרות, פחות שריטות. הוא עובר שינויים. אבל הריקות שלו לא עוברת שינויים. הריקות שלו באה לידי קיום כשהעת באה לידי קיום, והיא מאבדת את קיומה כשאין להן מה להתייחס. הריקות תמיד תלויה על משהו, שייכת למשהו, אבל היא לא גדלה והיא לא משתנה. העת משתנה, הריקות שלו לא משתנה. היא תיעלם כשלא יהיה לי יותר על מה לדבר כשאין עת. כי ריקות זה היעדר קיום עצמי. כשאני אומרת היעדר קיום עצמי, צריך להגיד היעדר קיום עצמי של מה. אם אין מה, אם אין שם מה, אז אין לי מה לדבר על ריקות. ומה שנכון לגבי הריקות, אותו דבר נכון לגבי השם או המשגה או הדבר שבראש שלי, אנחנו עכשיו רק תודה. הדבר הזה שבראש שלי לא עובר שינוי. צריך להתרגל, צריך לחשוב על זה. הוא לא עובר שינוי. הדבר שאליו הוא מודבק, זה עובר שינוי, זה שנמג. אז זה הרעיון, ותחשבו עליו קצת. האם רק הקונטקט לא משתנה? בין השניים שרשמנו, זה ההבדל המהותי. כל הדברים המשתנים הם כאן, בשנמג. כל הדברים המשתנים, שזה 99.99% של העולם שלנו, הם כאן, בין השנמנגים. כאן, בין הקונטקים, נמצאים הדברים שלא משתנים. ואלה הדברים שבראש שלי או בראש שלכם. אלה התוויות, אלה השמות. זה האופן שבו אנחנו ממשיגים משהו, האופן שבו אנחנו חושבים עליו, או רעיונות. אלה דברים מנטליים שהם בראש שלנו. הם יכולים להיות שייכים לבסיס משתנה שעליו הם מודבקים, או למשהו שמעולם לא היה, כמו פיל פרות בעל שני ראשים שמתרוצץ ברקע זה בחדר. הקטגוריה השלישית, דון דמפה נו אני מפה. אם הוא דון דמפה נו אני מפה. דון דם או דון דמפה זה אולטימטיבי. נו אני מפה, וכמו קודם, היעדר טבע עצמי. זאת אומרת, זהו היעדר טבע עצמי של להיות אולטימטיבי. זה התרגום של מה שכתוב כאן. דברים שאין להם טבע עצמי של להיות אולטימטיבי. אז תזכרו על מה אנחנו מדברים. הבודיסטווה מתוסכל מזה שהבודה קודם אמר שלשום דבר אין טבע עצמי משלו, והבודה אומר לו, לא, לא, לא צריך להיבהל, הנה אני עכשיו מונה לך שלושה סוגים של היעדר טבע עצמי והכל יהיה ברור. ואלה השלושה. א', היעדר טבע עצמי על פי הגדרה. ב', היעדר טבע עצמי של צמיחה או גדילה. ג', היעדר טבע עצמי של להיות אוטימטיבי. אם הוא יונגדרוק. יונגדרוק. מה פירוש יונגדרוק? מילה מעניינת קשה לתרגום. יונג פירושו הכל או לגמרי, ודרוק אפשר לתרגם כיש, או כקיים, או כחל, או כנמצא. אז ביחד מצוי בכל, או חל על הכל. אנחנו נתרגם טוטליות. אנחנו לא נשתמש במונח שלמות, כי אנחנו משתמשים בה בעברית באופן אחר, והמילה עמוסה כבר. אז אנחנו נתרגם טוטליות. אבל בסופו של דבר נגיד יונגדרוק. באסכולת רק תודעה, היונגדרוק זה המילה לריקות. למה הטוטליות? כי לכל דבר יש ריקות. כל דבר הוא ריק וזה הטוטליות. ברגע שאובייקט בא לידי קיום, יש לו ריקות. כל דבר ודבר, ברגע שהוא בא לידי קיום, יש לו ריקות. כמובן מדובר בריקות על פי אסכולת רק תודעה, ועל זה נדבר בהמשך. אז מה זה נקרא שלדברים אין טבע עצמי להיות אולטימטיבי? בואו נראה. מה זה דבר אולטימטיבי? דבר אולטימטיבי זה מה שהבודיסטווה שיושב בראייה ישירה של ריקות במדיטציה שלו תופס. הוא תופס אז מציאות מוחלטת. הוא תופס את הריקות, את המציאות האולטימטיבית. זה מה שהוא תופס, זה מציאות אולטימטיבית. האם הקונטקים הם מציאות אולטימטיבית? לא, בוודאי שלא. כי כשהוא בתפיסה ישירה של ריקות אין לו המשגות. בכלל אין לו חשיבה מושגית, לא מופיעים מושגים. רק הריקות מופיעה. אז בוודאי שהקונטקים הם לא אולטימטיביים. אם ניקח את הקונטק טאשי, זה קונטקט שהוא פרי הדמיון של ההורים. ההורים המציאו את השם טאשי ונתנו אותו לילד. אין לו טבע עצמי מהסיבות שמנינו קודם. אתם יכולים להגיד, אם מלא אמא ואבא חשבו על השם טאשי, אז לא היה השם טאשי. מכיוון שאף אחד לא היה קורא לילד הזה בשם הזה בכלל, אז לא היה טאשי. אז זה לא דבר אולטימטיבי שהוא חדור בילד הזה. טאשי לא חדור בילד, הוא לא אולטימטיבי. האם השנגמנגים יכולים להיות אולטימטיביים? לא. כי כשאנחנו תופסים שנגמנג, כשאנחנו תופסים דבר שהוא מותנה, דבר שהוא משתנה, אז הוא לא אולטימטיבי, הוא משתנה. התפיסה שלנו אותו, זה לא כמו לתפוס ריקות. ריקות היא דבר לא משתנה, השנגמנג הוא משתנה. זה לא יכול להיות אותו דבר. תפיסה ישירה של ריקות משנה את חיינו לנצח, משנה את הקיום שלנו לנצח. תפיסה של שנגמנגים יש לנו כל הזמן, ולא כל כך הרבה משתנה. מובן נוסף שבו השנגמנגים הם לא אולטימטיביים, זה מכיוון שהם נעדרי קיום עצמי. הם באים בתלות בסיבות ובגורמים שלהם. אז אלה הדברים שהבודה מונה כדברים שהם נעדרי טבע עצמי, בשלושה אופנים שונים. אז אם נסכם, מנינו שלושה סוגים של היעדר טבע עצמי לפי אסכולת רק תודעה. זה הבודה, אתם זוכרים, שהרגיע את הבודיסטווה ואומר, רגע, רגע, תרגע. הנה הדברים שאין להם טבע עצמי, והנה שלושת המאפיינים. הם נקראים מאפיינים מכיוון שלכל דבר בעצם יש אחד או יותר משלושת המאפיינים האלה. אם אני לוקחת את העט, בוודאי שיש לו את האלמנט של השנוואן, חפץ שעובר שינוי מתמיד, נכון? הדיו שלו משתנה, הפנים שלו משתנות, הוא מתקרב יותר ויותר ליום מותו, הוא עובר שינוי כל הזמן. אז יש לו את האפיון של שנוואן. יש לי את ההמשגה, את הקונטק עט שנתתי לדבר הזה. ויש לו את היונגדרופ, את הטוטליות שלו, שזה הריקות שלו. אנחנו נדבר עליה יותר כאמור בשיעורים הבאים. שלושת המאפיינים מגדירים שלוש קבוצות של דברים שביחד מכילות בעצם את כל מה שיש. הקבוצה הראשונה אלה דברים של הדמיון, הקונטקים. אלה לא קיימים לפי הגדרה, זאת אומרת הם לא ממש קיימים. וכל הדברים בקבוצה הזאת הם נעדרי טבע עצמי במובן שהם לא קיימים על פי הגדרה. הקבוצה השנייה מכילה את כל הדברים המותנים, כל השנוואן, שהם כל הדברים המשתנים בעצם, וזה כולל אותנו וכל מה שקורה לנו. כל אלו הם נעדרי טבע עצמי של גדילה, וזה המובן שאין להם טבע עצמי בקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית בעצם כוללת את כל הדברים. מכל הדברים אין טבע עצמי של להיות אולטימטיבי. אם נחזור ונסתכל לשלושת המאפיינים שמנינו, נראה שזה משאיר מחלקה גדולה מאוד של דברים שיש להם קיום מוגדר, שיש להם איזשהו טבע עצמי. אסכולת רק תודעה אכן משאירה מחלקה די גדולה של דברים שיש להם קיום על פי הגדרה. מה זה קיום על פי הגדרה? דבר הוא קיים על פי הגדרה אם יש לו איזשהו טבע שמגדיר אותו, איזשהו קיום שהוא ייחודי לו, משהו שמייחד אותו מצידו הוא ונותן לו את הקיום הייחודי שלו. אם יש לכם בוס שהוא רע מטבעו, שהטבע שלו הוא רע, הוא מאפיין אותו מצידו הוא. אם יש לכם בוס כזה, או אם יש לכם שכן שהוא מטבעו נודני, או בן זוג שהוא מטבעו לא אחראי, או ילד שהוא מטבעו לא ממושמע, אם יש אנשים כאלו בחייכם, אולי זה סימן שאתם דוגלים באסכולת רק תודעה. בחלק זה של השיעור, הצגנו את אבני הבניין החשובות של אסכולת רק תודעה. אם לא הכל ברור בשלב זה לא לדאוג, אנחנו נמשיך לדון בנושאים אלו ונוסיף פרטים והסברים.
ידויה, כופנינים של כל חסד, ימעתם, וליבי יחנה, ויחד ישנה, כגן של עדנת הערה, וליבי יחנה, ויחד ישנה, כגן של עדנת הערה, תזכה כל מיה, לעולם שכולו תורה.